שלום, הפרשה שלנו ממשיכה לתאר את העלילה המיוחדת של יוסף ואחיו ומוסיפה את יעקב אבינו שהולך לקראת המפגש הפרטי האישי שלו עם יוסף שחשב שהוא אבוד. אבל הירידה הזו למצרים באמת היא לא רק מאורע פרטי, אלא בעצם תחילת הגלות, הגלות הראשונה, גלות מצרים, ובהמשכה הגלויות השונות. וחשוב לראות בביטויים של התורה, חשוב לדקדק, להבין מה מתרחש בעומק החיים שלנו, מה מתרחש בעולמו של הקדוש ברוך הוא כאשר עם ישראל יורד לגלות. האם ירידה לגלות משמעה רק שינוי כתובת גיאוגרפית על פני כדור הארץ, או שיש לדבר משמעות עמוקה מאוד בתולדות ישראל, ובעצם בהופעת ריבונו של עולם בעולם. אז אני אקרא תחילה את הפסוקים. על יעקב אבינו אומרת התורה בסוף עליית שלישי, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. כלומר, הוא באמת מזהה אות של חיים מיוסף, וזה מחיה אותו. ומיד הוא מזדרז, ויאמר ישראל, רב, עוד יוסף בני חי, אלך והראינו בטרם אמות. וישא ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר השבה, ויסבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. בדרך למצרים מתעכב יעקב אבינו בבאר שבע. כמובן ההתארגנות שלו היא התארגנות רוחנית, פנימית. הוא מקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא, ואכן השם מתגלה אליו. והשם מתגלה ומגלה לו מה הולך להתרחש בגלות. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, לשון חיבה אומר רש"י, ויאמר הנני. ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אם הקדוש ברוך הוא אומר לו אל תירא, אז כנראה שבאופן טבעי יש לו ממה לחשוש. אל תראה מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עינך. כלומר, מבטיח לו הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, שאומנם הגלות היא ירידה, אבל זהו תהליך שעם כל נוראותו, בסופו הוא עלייה, כפי שהספורנו מפרש, ואנוכי אהלך גם עלו, אחרי שאעלה אותך והוציא אותך משם, תוסיף מעלה על מה שהיה לך קודם רידתך שם. זה לא שאני אחזיר אותך לאותו מקום, אלא בסופו של דבר, אחרי הירידה, אתה תחזור ועוד תוסיף מעלה. אומר הספורנו, כמו שכתוב בתחילת פרשת וירא, ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה. שוב, לשון עלייה. וכך אנחנו אומרים כל בוקר את הפסוק, אנוכי השם אלוקיך המעלך מארץ מצרים. סופו של תהליך זאת עלייה. אבל החשש הגדול הוא מהירידה. אנוכי ירד עמך מצרימה, והקדוש ברוך הוא מבטיח ליעקב אבינו, אל תירא מרדה מצרים. כדי להבין את עומק הצרה של הגלות, וממילא את שיא העלייה כשאנחנו זוכים לצאת מן הגלות, כלומר, כאשר אנחנו זוכים לפעמי גאולה, כדי להבין את זה, צילמנו היום מקורות מתוך כמה ספרים של הרב דרוקמן, זכר צדיק לברכה, שנסתלק מעמנו וליווינו אותו למנוחת עולמים. הוא עצמו באופן אישי חווה את העניין הזה של הגלות. הוא הגיע לארץ כאחד מפליטי השואה, והוא היה ממוקד בראייתו, היה ממוקד מאוד בעניין הזה של הגלות והגאולה. הוא לימד וחזר והאיר את עניינה של מדינת ישראל, את האור הגדול שבתקומת המדינה, והיה בקשר מתמיד ורציף עם בני הגולה, ללכת ולהעלות אותם, להאיר להם את הדרך בחזרה לארץ ישראל. אז נקרא מתוך דבריו וננסה להבין את עניין הגלות והגאולה. בסעיף אחת, הוא פותח בדברי חז"ל. אומרים חז"ל, ממה שכתוב אל תירא, משמע שהיה ירא. לכן אמר לו השם ליעקב, כי לגוי גדול השמחה שם. יש פה איזה חשש, עוד מעט הוא יפרט אותו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תחשוש. עדיין, אחרי ההבטחה הזו, אמר לו, שוב, ירא אני שבניי יכלו. אמר לו, הבטחה נוספת, אנוכי ארד עמך מצרימה. מה עם שני החששות? ומה ביאור שתי ההבטחות? יעקב חושש שבניו יכלו במצרים. שמה ניתן לומר כי החשש הוא משני סוגי כליות. פיזי ורוחני. יעקב חושש מהשמדה פיזית. שמה המצרים יפגעו בבניו ברבות השנים, וצאצאיו יובדו. אם אנחנו נמצאים כאן בארץ ישראל, בבית שלנו, אנחנו יותר מוגנים. אם אנחנו מפוזרים בגלויות, אז יש חשש של כיליון פיזי. אבל כמו כן הוא חושש גם מפני כיליון רוחני, כלומר התבוללות. שמא בניו לא ימשיכו את מורשתם בגלותם, שמא יעזבו דתם ואפילו יתבוללו בין הגויים. ואז לא ייזכר עליהם שם ישראל עוד. אם כן, חשש של כיליון פיזי וחשש של כיליון רוחני, תרבותי, זהותי. על פי זה ניתן להבין את תשובת השם ליעקב, כי מכוונת כנגד שני חששות אלה. כנגד החשש מהשמדה פיזית, אמר לו השם, כי לגוי גדול השמחה שם. זה לא רק שאתה לא תתמעט או חלילה תכלה, אלא כפי שיתקיים אחר כך בפרשת שמות, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. זה מאוד מעודד. אבל כנגד החשש מהתבוללות שמד רוחני, מובטח לו אנוכי ירד עמך מצרימה. מבטיח השם ליעקב שהוא בעצמו ירד עם ישראל לגלות, ואם כן אין חשש גם לאובדן רוחני. נכון, כי לגוי גדול השמחה שם. אבל אם הגוי הגדול הזה ילך לאיבוד, אם הגוי הגדול הזה יתבולל, אם הוא ישכח את זהותו, אז כבר יובד ממנו שם ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני ארד עמך. באופן פשוט...
זה בגלות טוב לנו, זה הכי מסוכן.
מה?
זה בגלות טוב לנו, זה הכי מסוכן.
לא, לא כתוב שיהיה טוב. כתוב שהקדוש ברוך הוא ירד איתנו וישמור עלינו. אם צריך שמירה, משמע שהמצב הוא לא נעים. אבל זה נכון. אנחנו מיד נראה, כשטוב לנו בגלות זה מאוד מסוכן. הבטחת השם ליעקב שירד עמם למצרים היא למעשה הבטחה לישראל, לא רק ביחס לגלות מצרים, אלא בכל הגלויות. כשם שמובא בשם רבי שמעון בר יוחאי במסכת מגילה דף כ"ט. בואו ראה כמה חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. שבכל מקום שגלו שכינה עמהם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. גלו למצרים שכינה עמהם. גלו לבבל שכינה עמהם. ואף כשהן עתידים להיגאל שכינה עמהם. מלמד שהקדוש ברוך הוא שב עמהם מבין הגלויות. בכל מקום שגלינו, גלתה השכינה עמנו, כדי שנוכל להתקיים. בשעה שישראל באים להתיישב בטוב ארץ מצרים, ולאכול מחלב הארץ, חושש יעקב שמציאות זו תביא אותם לכדי תמיעה והתבוללות בתומת מצרים, ואז אף שיצליחו להתקיים מבחינה פיזית כהבטחת השם, לא ירצו חלילה לצאת ממצרים. הם עלולים לדבוק בדרכם המקולקלים של המצרים, להתבולל ביניהם ולאבד את הזהות הישראלית שלהם, וזו הסכנה הגדולה מכל. כלומר, הסכנה שבני ישראל יתאהבו בגלות היא סכנה גדולה מאוד. היא לא סכנה פיזית, היא סכנה רוחנית. ואכן, כאן זה לא כתוב במאמר, אבל הפסוק האחרון של פרשתנו אומר וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ואחזו בה ויפרו וירבו מאוד. אומר הכלי יקר שהפסוק הזה כולו מדבר על אשמת בני ישראל, שהרי הקדוש ברוך הוא גזר עליהם כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. גזרת ברית בין הבתרים הייתה שנהיה בארץ לא להם גרים. ומה עם ישראל ביקש? להיות תושבים. וישב ישראל. מה זה וישב? מה פירוש להיות תושב? אומר הכלי יקר, כמו שכתוב אצל יעקב, וישב יעקב, אומרים חז"ל, רש"י מביא את זה, ביקש יעקב לשב בשלווה. קפץ עליו רוגזו. אז הפסוק מאשים את בני ישראל שביקשו לשבת, ביקשו להאחז בארץ לא להם. וכל כך נשתקעו שם, אומר הכלי יקר, עד שלא רצו לשאת במצרים. הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, נגלה עלינו לגאול אותנו ולא שיתפנו פעולה. עד שהוצרח הקדוש ברוך הוא להוציא אותם משם ביד חזקה. רגילים להבין שויוציאנו השם אלוקנו משם ביד חזקה כלפי המצרים. אומר הכלי יקר, ביד חזקה כלפינו. והוא מוסיף, ואותן שלא רצו לצאת מתו בשלושת ימי אפלה. וחמושים עלו בני ישראל, רק חמישית עלו. אומר הרב דרוקמן זצ"ל בשורה 29, סכנת השקיעה בגלות מרחפת גם היום על חלק גדול מעם ישראל. ואז הוא מביא את הפסוק בישעיה, ואנחנו נקצר, נביא את הדברים בעל פה. הפסוק אומר, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. כלומר, יש פה קיבוץ גלויות כפול. ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים. אומר הרב זווין, זכר צדיק לברכה, שישנם שני סוגים של גלויות. סוג אחד של גלות זה הנידחים בארץ מצרים, במקום שצר, במקום שיש רדיפות. אז הנידחים שנמצאים בגלויות שהם בבחינת מיצר, שיש בהם סבל, שיש בהם רדיפות, אותם נידחים בארץ מצרים, הם יבואו. וזה ברור שמיד כשיפתחו שערי ארץ ישראל, אותם אלה שסובלים בגלויות הקשות, במקומות הלא נעימים, ירוצו לפה. אבל יש גלות שהיא יותר קשה. זה הנידחים, סליחה, זה העובדים בארץ אשור. זה מצב של עושר במקומות שיש בהם סגסוג כלכלי, רווחה כלכלית, במקום שמבחינה גשמית טוב, טוב ליהודים, אז שם אותם אנשים הם עובדים, הם לא נדרכים, הם לא בורחים, הם פשוט הולכים לאיבוד. ותראו בשורה 55, הרב דרוקמן עושה הבחנה בין גלות ברית המועצות לגלות אמריקה. כותב כך, מציאות זו הלכה ורקמה אור אל מול עינינו במאה השנה האחרונות. בברית המועצות חיו היהודים במשך עשרות שנים תחת עול ורדיפות. והנה, עם קריסת מסך הברזל, מיד עשרות אלפי יהודים שבו לארץ. לעומת זאת במערב אירופה ובארצות הברית. שם נדמה ליהודים כי הם מצאו מנוח. השערים פתוחים, שום דבר לא מעכב, ורק זרם דק עולה לארץ. בגלויות האלו ההתבוללות אוכלת בכל פה. אחוזי ההתבוללות הם נוראים. מעטים מבני הנוער היהודים מקבלים חינוך יהודי כלשהו. סיפר אחד הרמים כאן במכון, שהוא היה בצרפת לא מזמן. הוא נכנס לכיתה של בני נוער יהודים מצרפת. שאל אותם, מי מתכנן לעלות לארץ ישראל? אף אחד לא הרים את היד.
בצרפת.
מי מתכנן לבוא ללמוד פה איזו שנה? אף אחד לא הרים את היד. חבר'ה, נוער, צעירים, מה יש לכם לחפש שם? לא. טוב להם כנראה שם. יעקב אבינו חזה את כל זה מראש, ועל כן הוא ירא מרדה מצרים. אותה גמרא במסכת מגילה, אותם דברים שרבי שמעון בר יוחאי, על כל מקום שגלוי ישראל גלתה שכינה עמהם, יש להבין אותה גם בצורה פשוטה, אבל גם בעומק. נראה בסעיף 2, בשורה שישית. בפשטות, רבי שמעון בא לומר, כמה חביבין ישראל, שכן השכינה נמצאת איתם, בכל מקום שהם כדי לשמור עליהם. כלומר, ההבנה הפשוטה היא, מה פירוש הדבר שהשכינה איתנו בגלות? שכינה עמהם. אם אנחנו שם, אז גם הקדוש ברוך הוא יורד לשם, אנוכי ארד עמך, כדי לשמור עליך. זה הפשט. אבל יחד עם זאת יש להבין את משמעות הדברים, שבזמן שישראל בגלות, גם השכינה שורה איתם שם. זה לא משהו חיצוני, כביכול יושב בסתר עליון, הוא חופף עלינו, הוא שוחח עלינו, הוא שומר עלינו, אלא מתוך ייחוד קודש בריחו שכינתי, אז כשאנחנו בגלות, אז בעומק הדבר, גם הקדוש ברוך הוא איתנו בגלות. זה טוב שהוא שומר עלינו. אבל כפי שנראה בהמשך, כל זה בא לידי ביטוי בפסוק, אמו אנוכי וצרה. הקדוש ברוך הוא עמנו שם. הדברים מפורשים יותר בלשון המחילתא. בכל מקום שגלו ישראל כביכול, גלתה שכינה עמהם. לא רק השכינה איתנו, אלא כשאנחנו בגלות, גם השם בגלות. ירידת השכינה עם ישראל לגולה, היא גם גלות השכינה. מה פירוש גלות השכינה? שמו של הקדוש ברוך הוא נסתר, כשישראל גולים. שכינתו אינה גלויה. אלא גולה. משמעותה של גלות השכינה היא מיעוט גילוי השם בעולם. וזהו חילול השם אין כמו. כלומר, כל הופעת השם בעולם היא קשורה עם מצבנו. ואם אנחנו בגלות, אז שכינה בגלות פירוש הדבר שהופעת השם בעולם היא כבר לא גלויה, היא בגלות. כדי שחלילה לא תיווצר איזו תקלה, הרב דרוקמן כותב את הדברים הבאים, סעיף 3. באומרנו שהפגיעה בישראל היא פגיעה היא בעצם פגיעה בהשם, אין הכוונה שהשם עצמו נפגע בצורה כלשהי. חלילה. הרי השם הוא מעל ומעבר לעולם הזה, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, כך שאין שום דרך לפגוע בו. ולא שייך כלל לדבר על פגיעה בו יתברך. הפגיעה איננה בקדוש ברוך הוא, עצמו, אלא בהופעתו וגילויו בעולם. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא בגלות. כתוב שהשכינה שהיא שורה בישראל, היא בגלות כשאנחנו בגלות. הרי הפסוק אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. שכנתי זה פועל. איך השם מתגלה בנו, מתאחד איתנו. אז כשעם ישראל בגלות, אז השכינה בגלות. אור חיים הקדוש, רב צדוק הכהן מלובלין, הרב קוק, זכר צדיקים לברכה, כל אלה מתבטאים במפורש שהשכינה זה כנסת ישראל. אז מובן שכשעם ישראל בגלות, אז המהות של ישראל, העומק, שורש החיים של ישראל, איתנו בגלות, וזאת צרת השכינה. כדי להבין את זה יותר, הנה גמרא מופלאה בעמוד האחרון במסכת מנחות. אנחנו בסעיף 3, שורה שישית. מובא בגמרא. מצור ועד קרטיגני מכירים את ישראל ואת אביהם שבשמיים. הנקודה המערבית בתחומי ארץ ישראל, נקודה שהיא צפונית מערבית, זה צור, היום זה בלבנון, אבל זה תחומי ארץ ישראל. קרטיגני זה נקודה הפוכה מהנקודה המערבית, זאת הנקודה המזרחית ביותר. יש כאלה שזיהו את קרטיגני מעבר לבבל. כלומר, מצור ועד קרטיגני זה התחום ממערב עד מזרח, ששם עם ישראל שוכן, שם עם ישראל נמצא. אז אומרת הגמרא, מצור ועד קרטיגני, הגויים מכירים את ישראל ואת אביהם שבשמיים. למה? כי שם שמיים שגור בפינו. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. ויראו ממך, לומדים ממך יראת הרוממות. אז איפה שעם ישראל נמצא, אז הגויים מכירים את ישראל ומכירים את אביהם שבשמיים. אבל, אומרת הגמרא בצורה ציורית, מצור כלפי מערב, ומקרטיגני כלפי מזרח, אין מכירים את ישראל ולא את אביהם שבשמיים. בזמן הגמרא לא הייתה כל התקשורת, כל האינטרנט לסוגיו, אז איפה שישראל נמצאים, אז הגויים פוגשים את שם השם. איפה שעם ישראל לא נמצא, אז לא פוגשים את שם השם. לא. אומר המהרש"א, למה כתוב בגמרא, קודם מכירים את ישראל, ואחרי זה את אביהם שבשמיים? הרי אבינו שבשמיים קודם לנו. אז תראו את התירוץ של המהרש"א. בשורה 13. נקט בתחילה ישראל, משום שעל ידי ישראל שלמטה, נתפרסם אלוהותו התברך ויכולתו בעולם התחתון, ושהוא אלוהי ישראל ומשגיח על הארץ, דהיינו אביהם שבשמיים. אבל מצור כלפי מערב, כיוון דהם מכירים את ישראל, אין מכירים את אביהם שבשמיים. כלומר, האנושות לא יכולה להכיר את ריבונו של עולם, אם לא דרך ישראל. רק על ידי מפגש עם ישראל יכולה האנושות להכיר את אבינו שבשמיים. הכרת ישראל קודמת, משום שרק על ידם מגיעה הכרת השם. הקדוש ברוך הוא מופיע ומתגלה לעולם דרך עמו, עם ישראל. אם את זה אנחנו מבינים, אנחנו יכולים להבין מה קורה בגלות. הפגיעה בעם ישראל משפיעה איפה בצורה ישירה על הופעת השם בעולם. ככל שעם ישראל מוכר ומשמעותי יותר בעולם, כך שמו של השם ידוע יותר בעולם ונוכחותו מוחשית יותר. אבל מי שנאבק לצמצם את מעמדם של ישראל, מי שפוגע בישראל, אז הוא נאבק בעצם בגילוי ריבונו של עולם בעולמו. על כן אפשר להבין את הפסוק בישעיהו עם ביאור חז"ל, שוב על ידי רבי שמעון בר יוחאי. על הפסוק בישעיהו, ואתם עדי נאום השם ואני אל, אומר רבי שמעון בר יוחאי בפסיקתא, אם אתם ישראל עדי נאום השם אני אל, ואם אין אתם עדי כביכול אין אני אל. זה ודאי שהקדוש ברוך הוא אל, אבל למעלה, אבל מי מעיד עליו שהוא אל? מי מעיד על השגחתו, על מציאותו, על זה שהוא מנהל את העולם? ועם ישראל. עם ישראל הוא המעיד על מציאות השם בעולם. על ידו מתגלה עובדת קיומו של הקדוש ברוך הוא במציאות. אבל ברגע שהעדים הללו חלילה אינם, אם עם ישראל לא קיים, או שהוא קיים, אבל פיהם חסום מלהעיד, לא נותנים לנו לדבר, או שבשל שפלותם החומרית, נותנים לנו לדבר, אבל איש אינו מתייחס ברצינות לעדותם. האנושות אינה יכולה להגיע להכרה בלעותו של השם בעולם, וכך כביכול אין אני אל בעולם. אם אנחנו מבינים את זה, אז כמה אנחנו צריכים לשמוח בתקומת מדינת ישראל. כי תקומת מדינת ישראל, אם הבנו נכון מה זה עומק הגלות, אז הגאולה של ישראל היא בעצם גאולה של הופעת השם בעולם. על ידי שישראל חוזרים לארץ ישראל, על ידי שישראל חוזרים לעצמם, לקומתם הרוחנית, אז אפשר לחזור ולפרסם את שם השם בעולם. לכן אומרים חז"ל, תראו בצד שמאל בשורה 37, כתוב בספרי, הידעת, זה על הפסוק אמו אנוכי בצרה, הידעת שכל זמן שישראל בצרה, אף הקדוש ברוך הוא כאילו אמהם בצרה. לא רק בגלל שהוא אוהב אותנו, אז כואב לו כשכואב לנו, אלא באמת יש מכאובים להופעת השם בעולם. וממילא, אחרי אמו אנוכי וצרה, אחלצהו ואכבדהו, כתוב, והראהו בישועתי. אומרים חז"ל, למה לא כתוב, והראהו בישועתו? הרי מי נושע מהצרה? האדם שהייתה לו הצרה, או העם שהייתה לו הצרה. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר, והראהו בישועתי? אומרים חז"ל, בשורה 48, אמו אנוכי וצרה חלצהו וכבדהו והראהו בישועתי, כל ישועה שבאה לישראל היא של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נושע כשאנחנו נושעים. אז לקראת סיום נקרא דברים שהרב דרוקמן זצ"ל היה חוזר ואומר אותם בימי העצמאות, שאז אפשר היה לראות אותו כיצד הוא מלא שמחה והודיה לקדוש ברוך הוא, נמצא ברוממות עצומה ביום הזה. תראו בסעיף 4 בשורה 44, אינני יכול לשכוח כיצד בשנותיה הראשונות של המדינה, בעת לימודיי בישיבה, נהגנו בליל יום העצמאות לרקוד ברחובות ירושלים, מהישיבה, במרכז הרב, בבית הרב קוק 9, עד לבית הנשיא. כשם שנהגנו בשמחת תורה לרקוד מהישיבה עד לבתיהם של הרבנים הראשיים. וכשרקדנו בליל יום העצמאות ברחובות ירושלים, היו מצטרפים אלינו יהודים שונים, עמך בית ישראל, ציבור מגוון. אז השמחה הייתה של בני הישיבה, השמחה הייתה של הרב ציוד אשר רקד איתם, השמחה הייתה של רבבות עמך ישראל שהצטרפו. אבל זכורים לי היטב דברי מורי ורבי הרב ציודה קוק, זכר צדיק לברכה. כשאני רואה את היהודים האלה רוקדים פה, אני רואה את ריבונו של עולם רוקד איתם. כי לא רק אנחנו רוקדים, גם הקדוש ברוך הוא שיכתיב על עצמו אמו אנוכי וצרה, גם הוא נושע. אז גם הופעתו בעולם עכשיו תלך ותגדל מתוך חילול השם הגדול של הגלות. מתחיל קידוש השם שבתקומת מדינת ישראל. כך צריכה באמת להיות השמחה על פלא התקומה, על הגאולה שלנו ועל גאולת השכינה. אז כהבטחת חז"ל, שפתותיו דובבות בקבר ואור תורתו ימשיך ללוות את עם ישראל, להאיר את דרך הגאולים עד לגאולה השלמה ולבניין בית המקדש במהרה בימינו. אמן.